ברווז אחד בשם סטאר.
סטאר.
כן.
אוקיי.
נכנס לתוך פאב. נכנס, לכאורה, אתה יודע, מהלך לגיטימי מצידו. נכנס, שותה איזה פיינט, כמו שהוא תמיד עושה.
כן.
רק שהפעם, הרוחות בפאב מתלהטות.
אוי, לא.
והוא מוצא את עצמו בקרב עם כלב.
איזה כלב?
כלב טוב.
זה נתון.
זה נתון. האמת, אני לא בטוח איזה כלב. אוקיי. אוקיי, עכשיו, הברווז הזה, סטאר, הוא שייך לבחור בשם ברי היימן, שהוא גם הבעלים של הכלב, יותר נכון, What? כלבה, בשם מגי.
אוקיי. Okay.
במהלך הקרב הזה, המקור של סטאר נפצע, והוא נזקק לטיפול רפואי.
אוי, לא. זה כנראה ריב אוהבים, מה שנקרא.
כנראה.
ריבה עכשיו, על רקע רומנטי.
עוד פרט מעניין בידיעה הזו, שאגב, קרתה ממש לא מזמן, שסטאר נכנס לבאב בלבוש המהודר שלו. אני, כמו שאני אציג לך ממש עכשיו, ואני מקווה שאני אזכור גם להעלות את זה לרשתות,
כן.
לסטאר יש עניבת פרפר. זה ברי מחזיק אותו בו בתמונה. והנה תמונה שלו, יש פה וידאו שלו שותה פיינט, כן? הוא פשוט מוריד שם פיינט של בירה.
איזה קלאס.
לי זה אגב הזכיר, הידיעה הזאת הזכירה, אגב כל זה קרה באנגליה, איך לא, הידיעה הזאת הזכירה את, ראית את The Wire?
בוודאי.
אז יש את העונה של הנמלים וכל הדבר הזה, אז יש שם, אני לא זוכר עכשיו, ברחו לי כל השמות, אבל יש שם את הדמות שיש לו ברווז, והוא נכנס איתו והוא נותן לו לשתות.
נכון.
את המשקה שלהם עם הבירה והביצה וכל הדבר הזה, נורא.
יפ, אתה, וואו.
כן.
אני לא זכרתי את זה בכלל עד שהתחלת לדבר על זה.
אני עד שלא ראיתי את התמונה של הברווז, זה לא חזר אליי האימג' הזה.
מהמם.
בקיצור, כן, מה בעלי החיים שלך עשו היום?
דובי בעיקרון שכבה פה על הרצפה, והיא שכבה גם שם על הרצפה, היא הייתה גם קצת על הספה.
כן.
פרייזר התקלח כל היום.
כל היום.
פשוט לא מפסיק ללקק את עצמו.
זה היום הזה.
וצ'נדלר דווקא ישב איתי בחדר העבודה, ובדק שאני מתרגם טוב את החומר לפרק, ועשה לי קצת פרוף רידינג וכאלה, הוא מאוד אוהב לבוא למשרד.
זה טוב שיש איתך עוד זוג עיניים.
שמע.
כן.
כן, הוא עיוור למי שלא עוקב.
כן. יופי, סבבה, הספק נאה לכל הדעות. מבחינתי אפשר להתחיל.
מצוין, אז קדימה. שלום רב, סוף סוף חזרת לכאן, אנחנו פייס טו פייס.
קודם הייתי שם, עכשיו אני כאן.
אני שם, רוצה להיות שם.
כזה.
מה קרה ילד? אני לא מוצא חן בעיניך.
אומייגאד. אני באמת לא הייתי יודע להמשיך את זה, אבל אני זוכר שמאוד נהניתי.
אני יכול להמשיך את זה לבד אם צריך. ברוכים הבאים לעוד פרק של.
מה יש בזה?
אני קובי מלמד.
אני ילד יצחק יען.
וביחד אנחנו הקאסט החדש של רחוב סומסום.
חד משמעי.
או רחוב קצח.
שער סימסים. ככה אנחנו. כן.
מה קורה?
תשמע, סך הכל בניקוי, המגפה העולמית, המשבר הכלכלי, כל מה שרע, בסדר.
ברמה האישית אני לא מושפע בכלל והכל טוב.
אתה אחד המושפעים.
אני אחד המושפעים.
איזה מושפע.
זה נכון, בכל מובן.
כן, האמת היום הייתה לי התקדמות חיובית בבית, שנתתי לאליס לשחק עם איזה רכב משטרה, והיא פשוט, הדבר הראשון שהיא עשתה איתו, זה היה פשוט לתפוס אותו ולזרוק אותו.
זה היה סרטון מצוין.
כן, תיעדתי אותו. זה היה רגע מדהים, ואני אזכיר לה את זה מדי שנה. כך יש לנהוג. כך יש לנהוג.
מצוין. יפה מאוד. אני חושב שזה חינוך טוב, וטוב שזה בא בשלב המוקדם הזה, שלא יהיו לה שום רעיונות אחרים.
זה מהיתרונות הבודדים שיש לגדול אצל אבא שהוא איש חינוך. יש, היתרונות הם לא רבים, אבל זה בלי ספק נמנע עליהם.
טרו
תרועה. מה עוד?
תנו תרועה? במקור, אני גיליתי את זה די לא מזמן, זה תנו תרועה.
כן?
כן.
זה מזכיר לי את ה... חשבתי להציע את זה לפטריון, תנו תרומה.
אגב, זה כמו שגשם גשם משמיים, זה כל המון טיפות המים.
Oh my god. יפ. אבל זה שבשיר אוגה אוגה, לא מדובר על אוגה, זה אתה יודע.
כן.
כן. בסדר. אכזבה מסוימת. אתה אומר מה, אני אסתובב פה ככה כמו מטומטם, ואפילו לא תהיה אוגה.
ואפילו לא מקבל אוגה.
האוגה היא שקר כבר שם. The cake is a lie. ממש, כל מה שאמרו לנו היה לא נכון.
תודה רבה, גלדוס.
אני חשבתי.
כן.
במקום, אתה יודע, אנשים מגיעים לסוף הפרק עייפים, סבאים, לא בא להם לשמוע את מה שיש לנו להגיד יותר. אז אני אגיד כבר עכשיו, מי שעוד לא עשה לנו פולו לעמוד האינסטגרם שלנו,
yes.
זה ממש הזמן.
הוא שוקק חיים.
הוא שוקק, הוא מרתק, הוא תוסס, הוא שיק, it's what the kids love. זה מה שאתם צריכים. אז כאילו... חוץ מזה, אחרי מי שלכם לעקוב, אפי שלכם שעמם רצח. כנסו, תראו גגים על איגל עדיקה ודברים כאלה. ליטרלי, היה אחד כזה אתמול.
זה נכון. היו כמה כאלה.
היו כמה. לא יודע אם שמת לב, איגל הוא מוטיב חוזר בה.
נכון. באמת לא הבנתי. אז כן, אני מאוד נהנה מהחומר שאתה בעיקר מעלה לעמוד האינסטגרם שלה.
תשמע, אני חושב שמדובר במטרה חשובה, מטרה שיש להשקיע בה את מרב המשאבים, ולמרות זאת אנחנו משקיעים בחלק מהמשאבים. טוב, בסדר. נראה לי שאנחנו כולנו מרגישים בנוח.
Yes.
אז אפשר לדבר על מה שהתכנסנו לכאן לשמו. אך קודם כל, חוקי הפורמט.
כן, אי אפשר פשוט לצלול פנימה.
אני חשבתי שזה יכול להיות נהדר, אם יום אחד יהיה לנו ספונסר, זה יהיה חוקי הפורמט בחסות. נכון, זו בדיוק הנקודה.
כן, זאת פינה מצוינת.
זו בדיוק הנקודה להכניס את זה. אנחנו נדבר על זה עם שאר המאזינים בהמשך.
אם יש לכם רעיון לחסות לחוגי הפורמט.
אפשר לשים אינסרט. זה יהיה ממש טוב, תגידו לנו. טוב, אז חוקי הפורמט. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שנשמע מופרך, אך קרה באמת. אני לא יודע על מה מדובר, שומע אותו יחד איתכם הפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד. ויאללה, באנו ליהנות.
ובכל זאת נתחיל את הסיפור.
ובכל זאת נתחיל את הסיפור.
טוב.
תן בי, תן בי.
אז ככה. ג'ון דרווין נולד ב-14 באוגוסט 1950 בהרטליפול, אנגליה.
יפה מאוד. עכשיו משימת בונוס למאזין שצריך להגיד לנו כמה מהפרקים שלנו עוסקים באיש בשם ג'ון. אני בטוח ש... לדעתי זה דו ספרתי, זה התחושה שלי.
זה צריך להיות דו ספרתי, הגיוני מאוד. ג'ון דרווין עבד במשך 18 שנים בתור מורה למדעים ולמתמטיקה בבית ספר. לאחר מכן הוא עבד בתור פקיד בבנק, ומשם הוא המשיך לעבודה בתור סוהר בבית כלא.
קודם כל, וואו, הרבה יש להגיד על זה. קודם כל רציתי להגיד מתמטיקה.
מתמטיקה!
דבר שני... זה, יש פה כל כך הרבה, כאילו גם מתמטיקה וגם הנושא של הכלא, זה מזכיר לי את השמועה הזאת שאהרון אספיס היה בכלא, אתה מכיר את הדבר הזה שהוא גנב
בני
ספרים?
גורן, בני לא גורן,
אספיס. אחד מהם היה
כן,
בכלא.
כן, עשינו את הדיון הזה כבר הדיון באיזה הזה. פרק, וסיפרתי לך שהבת שלו הייתה המורה שלי לספרות, ומאוד מאוד אהבנו אותה.
והיא אימתת את השמועה הזו?
הבת של אספיס אוקיי. הייתה המורה שלנו.
אבל היה זה ביף ביניהם.
כן.
היה זה.
והיא הביאה אותו גם לבוא ולחתום על הספרים שלנו איזה יום.
אתה חושב שהוא יבוא לאיזה פרק?
אהרון אספיס?
כן.
אני אנסה למצוא את דלית.
אם הוא בן החיים.
אם למישהו שלמד אצל דלית אספיס.
אפילו אם אתם סתם שולטים טוב במשפט פיתגורס. גם בסדר.
כן, דברו איתנו.
כן, אז יש את זה, וזה שהוא בסוף מוצא עצמו כאילו כסוהר.
כן.
נושא שקרוב ללבך.
זהו, אני מאוד התחברתי, כבר.
כבר אז.
יש לנו הרבה על מה לדבר, למרות שהוא היה בכלא, ואני הייתי רק בכלא צבאי.
כלא.
כלא. קיצר, אז ג'ון ו... סליחה. אז כן, הוא עבד בכל העבודות האלה. בגיל 23 הוא התחתן עם אנ סטיבנסון, שעבדה כפקידת קבלה בקליניקה רפואית. לבני הזוג נולדו שני ילדים, מרק ואנטוני. נכון? ליאן עושה ברגע כזה, כי זה כמו מרק אנטוני.
לגמרי.
ג'ון ואן ניהלו עסק משותף של השכרת דירות, מה שנקרא באנגליה בד סיטינג. מכיר את התופעה הזאת?
לא.
אני שהיתי באחד כזה ללילה אחד, זה סוג של בתים מחולקים, כאילו בית, אבל הוא מחולק לדירות קטנות, אבל עדיין יש לך שירותים משותפים לכולם.
כן, נראה כאילו... לי שהייתי גם בדבר אחד כזה. פעם כן. זה היה לא טוב.
כן.
לא התחברתי לשירותים
לא, המשותפים. לא, אני לא נהניתי מזה בכלל, וברחתי משם מהר בבוקר שאחרי. לאחר שבני הזוג רכשו שני בתים נוספים לעסק שלהם בסוף שנת 2000, הם נקלעו לקשיים כלכליים וצברו חובות של עשרות אלפי פאונדים. ג'ון ניסה לבקש הלוואה מהבנק כדי להסדיר את החובות, אבל הוא נתקל בסירוב.
מה לעשות?
ב-21 במרץ 2002, ג'ון דרווין לא הגיע לעבודה בבית הכלא. הוא נראה לאחרונה באותו הבוקר כשהוא נכנס לקייק שלו על החוף, צמוד לביתו.
מה לעשות? לאן הוא יגיע? לאן הוא רוצה להגיע? לאן הלכת, ג'ון? איפה אתה?
יום לאחר מכן המשטרה ומשמר החופים הבריטים ערכו מבצע חיפוש גדול מאוד.
נרחב.
כדי לנסות ולמצוא את ג'ון. המבצע ערך כ-30 שעות וכלל מטוסים ואפילו ספינה צבאית שהתנדבה למשימה, והם לא מצאו כלום.
תראה כמה משאבים הושקעו בלמצוא את האיש היקר הזה.
הוא לא כזה יקר כי הוא בחובות. אנ דרווין נשארה בביתה יחד עם שני ילדיה, מרק ואנטוני. הם היו המומים וציפו שג'ון יחזור הביתה בכל רגע. הם הכירו אותו בתור אדם שתמיד יודע מה לעשות ומצליח למצוא פתרון לכל בעיה. כאילו זה לא אופייני הדבר הזה.
אולי הוא הלך לחפש פתרון לבעיה.
אולי הוא הלך לקנות סיגריות.
אולי. אני אשאיר אותך פה רגע עם כל החובות האלה, אני הולך לקנות סיגריות. יכול לשים עין על החובות שלי רגע. אני תכף אשוב.
לאחר כמה שבועות, קייק אדום שנסחף אל החוף ליד בית המשפחה, זוהה על ידי אין בתור הקייק של ג'ון. בקייק הייתה חסרה חתיכה גדולה מאוד מהצד, כנראה כתוצאה מהתנגשות עם כלי ימי גדול יותר.
אני חשבתי שקריש נתן ביס בקייק. זה נראה לי הרבה יותר הגיוני משום מה.
באפריל 2003, שזה קצת יותר משנה לאחר שנעלם, הרשויות הכריזו באופן רשמי על מותו של ג'ון דרווין, הגופה שלו מעולם לא נמצאה.
אוח.
באוקטובר 2007, אנחנו כבר 4 שנים קדימה, אין מכרה את בית המשפחה תמורת כ-300,000 פאונד, לאחר שהחליטה שהיא לא מסוגלת לגור שם לבד יותר, פשוט היה עצוב לה מדי. היא מכרה גם את הבתים שהיו שייכים לעסק שהיא הקימה עם ג'ון. בנוסף, היא קיבלה כ-250,000 פאונד בפיצויים שונים, אתה יודע, תביעות ביטוח, מענקים מהמדינה, הפנסיה שלו, כל מיני כאלה. והיא החליטה שקשה לה באנגליה, היא לא יכולה להישאר שם, והיא רצתה שינוי אווירה, ואולי התחלה חדשה. אז היא עברה לגור בפנמה, ליד פנמה סיטי.
חתיכת שינוי אווירה.
כן. שני בניה סיפרו שהיא החליטה לעבור לשם, כי כיף שם, הם קתולים, ומדברים שם ספרדית.
אך, מרק ואנטוני יודעים מה עושה את זה לאישה.
חודשיים לאחר מכן, בראשון בדצמבר 2007, נכנס גבר אל תחנת המשטרה בווסט אנד בלונדון. הוא טען שהוא סובל מאמנזיה ושאין לו שום זיכרון מחמש השנים הקודמות. הוא סיפר שהזיכרון האחרון שלו היה מחופשה משפחתית בנורווגיה בשנת 2000, אבל גם כאן הוא לא זכר יותר פרטים, הוא רק זכר שקוראים לו ג'ון דרווין.
טם, טם, טם!
כזה דרמטיק צ'יפמנק.
כן, לגמרי.
אני אוהב אותו מאוד. הוא היה שזוף, ונדמה היה שהוא במצב בריאותי טוב. כאילו, הוא לא היה בתת משקל או משהו כזה, היה נראה בסדר. יום לאחר מכן, בניו מרק ואנטוני הגיעו אל תחנת המשטרה, וזיהו את אבא שלהם. הוא זיהה אותם גם לפני שאמרו לו מי אלה. הוא ישר כזה, הנה הילדים שלי, מרק, אנטוני. והוא זכר את שמותיהם, והוא אמר בראיון לטלוויזיה, זו ללא ספק מתנת הקריסמס הכי טובה שיכולנו לבקש. סליחה, הם אמרו את זה בראיון, הילדים.
כן.
מתנת הקריסמס הכי טובה שיכולנו לבקש, אבא שלנו חזר. אנ דרווין קיבלה בפנמה את ההודעה על חזרתו של ג'ון. היא סיפרה שהיא נרגשת ומיד התחילה בסידורים כדי לחזור הביתה מפנמה לאנגליה, אבל בינתיים, כל מיני ראיות התחילו להצטבר לזה שג'ון בכלל לא נעלם אף פעם.
רגע, רגע, רגע.
כן.
אתה רוצה להגיד לי שיש פה איזה הונאת ביטוח?
הונאה על בטוח, מה שנקרא.
וואלה קטע.
בספטמבר 2007, כ3 חודשים לפני שג'ון חזר, אישה שעבדה עם אין דרווין אמרה למשטרה שהיא שמעה את אין משוחחת בטלפון על נושאים כלכליים עם אדם לא מזוהה.
נושאים כלכליים. כן, אז מה דעתך על ה-S&P 500?
המתח. מה עם המתח?
מה עם הרגולטור? בגדה כזה.
השיחה נשמעה לחשודה והמשטרה התחילה לחקור. אין אפילו הסכימה לטוס חזרה לאנגליה כדי לשתף פעולה עם החוקרים, ואז היא חזרה לפנמה. כאילו, הם חקרו אותה לכמה שעות ואישרו לה לטוס חזרה. בינתיים, עיתון הדיילי מירור פרסם תמונה שצולמה בפנמה ב-2006, ובה מופיעה אין עם גבר שנראה דומה באופן חשוד לג'ון. התמונה הגיעה מתוך אתר האינטרנט movetopanama.com, ובה מצולמים בני הזוג עם מישהו שנראה כמו סוכן נדלן, וכולם נורא מחויכים.
לא אלוף במחבוי, בוא נגיד ככה.
מי שמצא את התמונה אמר שהוא מצא אותה באמצעות חיפוש בגוגל של המילים פנמה, ג'ון ואן.
לא.
בחקירה אין הודתה שג'ון אכן היה איתה. אלפי הודעות טקסט בין בני הזוג נחשפו במהלך החקירה והראו שהשניים היו בקשר עצוף כבר מספר ימים לאחר שג'ון כביכול נעלם. ג'ון הגיע לחקירה גם הוא, והוא הודע שהוא בכלל לא סובל מאמנזיה. הוא סיפר שביום העלמותו הוא אכן חתר בקייק שלו. לאחר כמה שעות הוא הגיע אל מזח נטוש בעיר סמוכה, וברגע שהוא עלה חזרה על האדמה, הוא לקח אבן גדולה ופשוט הרביץ לקייק שלו, עד שהוא עשה מספיק נזק ופשוט שלח אותו חזרה למים.
יפה.
ולאחר מכן הוא התקשר לאן כדי שהיא תבוא לקחת אותו.
שומעת, אני...
אז היא הסיעה אותו לתחנת רכבת סמוכה, והשניים נפרדו. ג'ון גר באוהל על החוף במשך כחודש, ואז הוא החליט שהוא לא מצליח להתמודד עם התנאים הירודים האלה.
Okay.
קשה לו מדי. אז הוא עבר לגור, היו להם כל מיני בתים הרי, עסקים, כאילו, okay, בתים שהם מזכירים, אז היה להם בית ממש צמוד לבית המגורים שלהם. אז הוא עבר לגור שם באחד החדרים,
okay.
ומה שהם עשו זה שהם לקחו איזשהו ארון בחדר השינה שלה, כאילו בבית של המשפחה, והם פתחו אותו מבפנים, והם יצרו סוג של דלת סתרים, והוא פשוט היה מתגנב הביתה דרך הארון הזה. והיה ישן איתה בבית.
אשכרה.
ואז, לא יודע, כשאנשים מגיעים הביתה או משהו כזה, הוא היה בורח לבית הנטוש הזה. מה את אומרת?
אין פיין.
לא.
זה לגמרי הכיוון. עכשיו, השקעתם כל כך הרבה בזמן הזה, ולייצר את הדלת סתרים הזו. אחד, יכולתם אולי לא להצטלם בפנמה עם השמות שלכם?
זה היה כמה שנים אחרי זה.
זה אחד. שתיים, למה בכלל הוא בא, כאילו, למה הוא הגיע לתחנת המשטרה ואמר, אני לא יודע מי אני, אני יודע ש... מה הקטע?
תכף נגיע לזה, אנחנו בונים את הסיפור. אני לוקח אותך מההתחלה.
יש לי איזשהו ניחוש, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו.
אוקיי, אז אפשר, אתה מוזמן עכשיו, אתה מוזמן אחר כך, איך שאתה רוצה. קיצר, אז הוא היה מתגנב כל הזמן חזרה לתוך הבית דרך הארון הזה. הוא גידל זקן מאוד ארוך, והוא נהג לצאת להליכות בשכונה, עם כובע צמר, והוא היה מזייף צליעה, כדי שבכלל אף אחד לא ישים לב אליו.
כי הוא נראה כמו איזה הובו, אף אחד לא יסתכל עליו.
כן, הוא אמר אפילו שבאחת ההליכות הוא עבר ליד אח שלו ואבא שלו, והם לא זיהו אותו.
כן, טוב.
בשאר הזמן הוא פשוט היה בבית, הוא היה צופה בטלוויזיה מלא, הוא היה קורא ספרים, הוא גלש המון באינטרנט, הוא סיפר שבשלב מסוים הוא התמכר למשחק מחשב בשם EverQuest, אתה זוכר את זה?
לא זוכר את זה.
זה כזה role-playing, כזה MMORPG כזה שיצא באיזה שנת 2000 או משהו כזה. נחשב לפורץ דרך, אבל עזוב, זה לא מעניין. עכשיו, קיצר, הוא היה משחק בזה המון, והוא פגש שם אישה אמריקאית נשואה בשם קלי סטיל. אוקיי?
קלי סטיל.
הוא סיפר לה שאשתו מתה מסרטן, ושהוא עשה הון מהשקעות בבורסה. ג'ון אמר לה שהוא מחפש להשקיע בארצות הברית, אולי בחווה או משהו, כי תמיד רציתי להיות קאובוי.
אמין, בסדר.
אז קרלי הזאת סיפרה לו שהיא מכירה מקום קרוב לאזור מגוריה בקנזס, שזה שטח חקלאי נטוש כזה שעומד למחירה. אז ג'ון העביר לה $25,000 כדי שהיא תארגן את הרכישה והשיפוץ.
וואו.
עכשיו, כשאני שמעתי את זה, אני אוטומטית כזה, כן, ואז היא נעלמה וזה.
כן, בדיוק.
אז לא, היא לג'יט.
היא לג'יט.
כן. אז הוא העביר לה את הכסף, ואז מה שהוא עשה, הוא התחיל לחפש, הוא רצה לטוס לשם. הוא רצה לטוס לארצות הברית כדי לראות מה קורה ולפגוש אותה.
כמובן.
אז הוא התחיל לחפש, הוא רצה בעצם להשיג דרכון, אבל הוא לא יכול היה להשתמש בדרכון שלו, כי הוא מת.
נכון.
אז הוא מצא איזה תינוק שנולד כמה חודשים לפניו ומת ממש אחרי הלידה, תינוק שקוראים לו ג'ון ג'ונס.
כן, ג'ון בונס ג'ונס?
ג'וני בונס ג'ונס. שמע, בשלב הזה הוא היה מת כבר איזה 50 שנה. קיצר, הוא סיפר אחר כך בחקירה, בחרתי בכוונה במישהו שאינו בין החיים, כדי לא להרוס את חייו של מישהו אחר.
איזה התחשבות.
שבוע לאחר מכן הוא כבר טס לקנזס, תחת הזהות הבדויה הזאת. קלי סטיל סיפרה שדקות אחדות לאחר שג'ון הגיע לביתה בקנזס, הוא כבר הספיק להתפשט מבגדיו.
ככה היא סיפרה.
כן, מול הילדים שלה גם.
אוקיי.
בנוסף, הוא שאל אותה אם היא מכירה רווקות שרוצות בעל עשיר. אני לא מבין כל כך מה התוכנית שלו בסיפור הזה.
כן, מה אתה מנסה להשיג?
הוא כאילו יורה לכל הכיוונים, ומה שיתפוס, יתפוס. אם לא את, אז אולי יש לך חברות.
אולי מישהו אחר תתפוס.
בשלב הזה היא אומרת, טוב, אולי אתה לא צריך לישון פה איתנו, ומסיעה אותו למלון לא רחוק משם. הם בודקים ביחד כאילו את השטח וזה, הוא כבר קנה את השטח, הוא בודק קצת מה קורה שם, הוא לא כזה מתרשם, שבועיים לאחר מכן הוא חוזר חזרה הביתה לאנגליה. זמן קצר לאחר מכן, קלי החלה לקבל מיילים מאיימים מג'ון, שסיפר שהוא מאוד לא התרשם מההתקדמות של השטח שהוא קנה, היא אחראית על לשפץ אותו, והוא כאילו מוכזב ממנה כביכול. הוא דרש את כספו בחזרה, ואיים על קלי שאם הוא לא יקבל את הכסף, היא תקבל ביקור מחבר שלו מניו יורק, המאפיונר ג'ובאני.
איזה איש מגוחך פה, באמת.
ואני מדמיין אותו כזה, כן, ג'ובאני פה. את רוצה להגיד לג'ובאני שאין כסף? אני פשוט מדמיין כדורגלן קרואטי.
כן, כן, לגמרי, לגמרי.
זה מדהים שהוא עדיין מדבר על עצמו בגוף שלישי. באחד מהמיילים נכתב, המיילים שג'ון שלח לקלי. הנה כמה שאלות כדי שתעבירי את הזמן בינתיים. למה הסוס שלי פתאום חלה? באיזה מסרטי הסנדק היה את הקטע הזה עם הראש הקרות של הסוס?
אומייגאד.
האם אני צריכה לבדוק את הבלמים ברכב שלי? האם הדשא שמסביב לבית שלי יבש מדי? מה זה הרעש הזה בחוץ?
מה? מה זה תשבץ? מה זה הדבר הזה? מה יקרה עכשיו?
זה מרגיש לי כאילו כל הזמן הוא לא לגמרי מחליט מה הוא רוצה לעשות, אז הוא יורה מלא חצים. גם כשהוא מאיים עליה, הוא מאיים עליה במלא דרכים.
כן. למה הדשא שלי יבש?
כן, בקטע של הוא יכול להישרף נורא בקלות.
אוקיי.
תהי בטוחה שיגיעו אנשים כדי לסגור את החוב. הנה הסיוט מתחיל. זה היה מייל אחד.
פשוט לא בחר איזה סיוט בדיוק, אבל הוא בטוח שהוא יתחיל.
שום דבר לא קרה.
שוקים.
לג'ון מעולם לא היו שום קשרים למאפיה או משהו כזה.
לא, אבל ג'ובאני.
אבל עד היום...
בינתיים ג'ובאני כזה יושב בניו יורק.
מתי הוא יגיד לי?
נו ג'ון!
עד היום קלי בטראומה וישנה עם שוטגן וסכינים מתחת למיטה.
יותר מסכין אחד, סכינים.
סכינים ושוטגן טעון, מתחת למיטה. היא מעולם לא החזירה לו את הכסף, והשטח עדיין בבעלותה, היא כבר שיפצה אותו, והוא מוזכר לאנשים אחרים. אז סחטן עליה.
כן, גו קלי.
ב-2006, בני הזוג ג'ון ואן באמת החליטו לעבור לפנמה, בעיקר מסיבות כלכליות, כי פנמה לא מבקשת תשלומי מס על הכנסות שמצטברות מחוץ למדינה. ג'ון שוב השתמש בזהות הבדויה שלו, והוא טס לשם יחד איתה, תחת השם ג'ון ג'ונס. בני הזוג קנו שטח מחוץ לפנמה סיטי, שילמו עליו במזומן כמובן.
בטח.
ולאחר שסגרו את העסקה, הם באמת הצטלמו עם סוכן הנדלן, וזאת התמונה שאנחנו מכירים מהאתר, אני אראה לך את זה אחר כך. לאחר שבתחילת 2007, מדינת פנמה החליטה לשנות את תנאי הוויזה לזרים ששוהים במדינה, ג'ון ידע שהוא לא יצליח לעבור את כל תהליך הסינון בלי שיעלו עליו. כי כאילו בהתחלה הם היו תחת ויזה של מבקרים, אבל עכשיו הם כבר לא יכולים להישאר תחת הוויזה הזאת, הם צריכים לעבור לויזה של משקיעים פיננסיים או משהו כזה, ושם כבר חוקרים הרבה יותר, אז הוא לא יכול להישאר שם באמת. אז הוא ידע שיעלו עליו, אז הוא החליט פשוט, טוב, אין לי מה לעשות פה, אז אני אחזור לאנגליה, ואני אזייף את כל הקטע הזה של יש לי אמנזיה, ואולי יאמינו לי, ואז...
יאללה, מה יכול להיות?
כזה. אז מה הייתה התיאוריה שלך לסיפור הזה?
אני חשבתי שפתאום הייתה איזו סיבה אחרת ביורוקרטית שמאוד כדאי לו להיות הוא, שוב, אבל ספציפית הוא, נגיד איזה ירושה או משהו כזה, ואז הוא כאילו, פאק, יש לי מלא כסף, ואני לא יכול לקחת אותו כי אני מת? לא מתאים לי, אבל לא, זה קצת פחות דרמטי.
אבל כן, האמת שזה רעיון טוב. אין סיפרה במהלך החקירה, זה היה מטומטם.
כן, אני מסכים עד פה, כן.
אבל כשהגענו לשלב הזה, כבר היה מאוד קשה להסתובב חזרה. היא אמרה שהחלק הכי קשה היה להסתיר את הכל משני ילדיה, שחשבו לכל אורך הדרך שאבא שלהם אכן מת בלב ים.
מרק ואנטוני.
היא אף פעם לא גילתה להם. היא נהגה לדבר בטלפון עם הילדים על ספיקר, פשוט כדי שג'ון יוכל לשמוע אותם.
אוי ואבוי.
כן. אז התקשורת כבר עולה על זה ומתחילה לספר את הסיפור, והם כבר בחקירות והכל. אז מרק ואנטוני הוציאו הודעה לתקשורת, ובה הם אמרו שהם במצב מאוד כועס ומבולבל. עד היום הם מסרבים לדבר עם ההורים שלהם. הם לא בקשר. שבוע לאחר חזרתו לאנגליה, ג'ון נלקח למעצר, והוא אשם ב-16 סעיפים שונים, ביניהם הונאת ביטוח ושימוש במידע כוזב להוצאת דרכון.
ושימוש כוזב במסמכי תאגיד, כמובן.
לא ידעתי שהוא היה כאן. תאגיד, שנון, מאוד. יום לאחר מכן גם אין נעצרה. ג'ון הודה בחלק מההאשמות, בעוד שאין המשיכה לטעון שהיא חפה מפשע לחלוטין, וטענה שגם היא בעצם נפלה כקורבן.
נפלתי קורבן.
כן.
אז תקומי. כאילו, מה עוצר בדרך ולקום?
ביולי 2008, חבר המושבעים החליט להרשיע את אין בכל הסעיפים.
לא נכון!
והיא נשפטה ל6.5 שנות מאסר. ג'ון, לעומת זאת, הסכים לעסקת טיעון, ונשפט ל6 שנים ו3 חודשים בלבד.
אך מפלאי מערכת המשפט.
זה נפלא. בנוסף, בית המשפט קבע שבני הזוג ישלמו כמעט 700 אלף פאונד בכספי פיצויים. ג'ון שוחרר הביתה בינואר 2011, לאחר שהמדינה הסכימה להמיר את שארית העונש שלו בעונש על תנאי. אין שוחררה חודשיים לאחר מכן, גם בהסכם דומה. מיד לאחר שהיא השתחררה, השניים התגרשו.
כן.
ובשנים שלאחר השחרור שלהם, ג'ון ואן שילמו כמעט 550 אלף פאונד בפיצויים, ואז הם כבר נותרו בלי שום נכסים בכלל, אז ויתרו להם על שארית הסכום. בסוף 2013, ג'ון נעצר שוב, לאחר שהוא הפר את תנאי השחרור שלו, כי הוא נסע עוד פעם לחול.
בתור ג'ון ג'ונס?
לא, אבל כנראה לא תפסו אותו או משהו כזה, והוא טס 3 פעמים לאוקראינה, כדי לפגוש אישה בת 25, שהוא פגש דרך אתר אינטרנט בשם dreammarriage.com.
בן אדם זה.
הוא שילם לה בערך 500 פאונד עבור פגישות ושיחות וידאו, למרות שהוא כביכול חי מדמי פנסיה של פחות מ-150 פאונד לשבוע. איכשהו זה יסתדר.
כן. אולי הוא הציע לה להתחתן עם גבר עשיר. שזה המוב שלו.
כנראה.
הוא הוריד את המכנסיים וכזה, רוצה להתחתן עם גבר עשיר? מה?
באמצע 2016, ג'ון בן ה-66 התחתן עם אישה פיליפינית בת 33. אין מתנדבת במקלט לבעלי חיים, ואמרה בריאיון לבי-בי-סי ב-2016, אין לי שום רגשות כלפי ג'ון, 0 רגשות.
יפה. אפילו לא כעס, שנאה.
כלום.
גועל.
ריק.
כלום.
ושוב, הילדים לא מדברים עם שניהם מאז.
תראה, אפשר להבין אותם.
לגמרי. אני בעיקר מופתע ש...
איך הם באו וספרו להם? מרק, אנטוני. אנחנו... לא יודעים...
ג'ניפר.
ג'ניפר, who the fuck? די עם המשפחה הזאת.
אני בעיקר... כל הזמן שקראתי את זה, ציפיתי לשמוע על זה שהוא באמת מת בסוף בקטע מגוחך, אבל זה עדיין לא קרה.
אני חשבתי גם שהוא מת-ת-ת-ת-ת בצורה מפגרת, אבל תשמע, קודם כל, זה שהוא הצליח ככה לזייף פגיעת נשיכת קריש באמצעות אבנים, מכובד. מכובד מאוד. אבל זה שהוא אחרי חודש על החוף התעייף. חיית, אתה כאילו עושה פה הונאה ב, לא יודע, במיליונים, מה אתה...
זה מדהים.
יא אפס. אבל כאילו, מה, כל הזמן הזה היה מתגנב לחדר השינה שלו, אף אחד
כן,
לא ידע.
שכנים לא עלו על זה, אף אחד לא שם לב. היא הייתה ביום השנה, כאילו למוות שלו כל שנה, היא הייתה לוקחת זר ורדים וזורקת אותו לים, קטע של אולי זה יגיע אליו כזה, ואחד מהם היא הייתה שומרת, ואז היא הייתה מביאה לו אותו.
איזה יופי, ככה, מה, שלא יזרק סתם. יהיה לך. יפה, יפה מאוד.
נהדר. טוב, אז זה היה עוד פרק של.
מה יש בזה?
יס, ואנחנו נמצאים ב...
בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים, יש אותנו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, אנחנו...
באתר שלנו.
יש את האתר שלנו, myshbz.com.
Yes.
יש אותנו ביוטיוב.
יש שם את כל הלינקים גם.
הכל, הכל שם.
כן. דיזר.
אנחנו גם בדיזר, נכון? נכון מאוד. אסור לנו לשכוח את דיזר.
מה עוד?
מה עוד? כן, מי שרוצה לפרגן לנו בכמה שקלים ולקבל תשורות מגניבות, יש את patreon.com/מה יש בזה, תודה לכל הפטרונים שתומכים בנו.
יס, יס.
זה ממש מרגש ומשמח אותנו. מעבר לזה, רעיונות לפרקים אפשר לשלוח ל-ideas את myishbz.com. ויעקב, יש לך מילים לסיום? מילים חמות? תנור.
יאללה ביי.
יאללה ביי.